Shavua tov umvalach. Chazak uvaruch. Yishar koach. Bereshut Maran Malka, Gaon Yisrael, Ish HaEmet, Maran Rosh HaYeshiva, Hashem Yechayehu, Yechazekehu, Yerech Ama Batov, Shnato Benayamim, Azik Na Veseva, קיים בו מרכז שכתוב פרשת השבוע וירדל האיש וילך הלוך ורדל עד כי רדל מאוד בבריאות איתנה ונהורה מעליה אורך ימים שנות חיים אמן. לפני שנתחיל לדבר בשיעור רוצה לומר כמה מילים. לפני כמה שנים יהודי אחד חכם אשכנזי, יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם, פגש אותי, אמר לי, איך אם אשכחת לה, איך ייתכן יום פורים ויום תשעה באב באותו יום. היינו עוד, באותו זמן זה היה יום הבחירות, אמר לי, זה יום הבחירות. מצד אחד נראה כמו יום פורים, אנשים הולכים ובאים, שמחים, סועלים, שרים שירים, אבל זה יום שכמו תשעה באב, ההרגשה הפנימית והמתח שיש הוא לא טוב. אנשים יש כאלה חושבים שתקופת הבחירות זה טוב לעשות עוד ועוד, עוד רעש, עוד דיבורים, אבל באמת רבותינו תמיד ברחו ממחלוקת, תמיד ברחו ממדנים, תמיד ברחו מכל מיני תככים. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדיו. אם היה אפשר לברוח מהבחירות, היה עדיף. אבל כיוון שאין ברירה, עושים בחירות. אבל אם היו אנשים חכמים, אנשים נבונים, אנשים בעלי יראת השם באמת, כל אחד יבחר מה שרבו אומר לו, בלי רעש, בלי מחלוקת, בלי שנאה, בלי פילוגים, והכל היה על מקומו בשלום, וכל אחד מה שמגיע לו, מה שחסוב לו מלמעלה יקבל. הרי אנחנו מאמינים בני מאמינים שהכל בכל מכל כל חסוב מלמעלה. כי אדוני ייתן חוכמה מפי ודעת ותבונה, חן וכבוד ייתן השם, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, בכל מכל כל, הכל, הכל מלמעלה. אבל בעוונות הרבים, אנשים שהם לא בסדר, לוקחים את הדברים ועושים מהם הרבה, מזה יוצאים רק בעיות, רק חילול השם, רק קנאה ושנאה, רק מחלוקת, רק ביזיון תלמידי חכמים. ועל זה אני רוצה לומר, אדם יכול להביע דעתו, אדם יכול לומר דעה אחרת, אבל חלילה לבזות. אמרו רבותינו, המבזה תמיד חכם, אין תרופה למכתו בר מינן, לא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים. יש היום אנשים שחושבים שהם עצמם חכמים, אם יש לו קהילה, אם יש לו תלמידים, אז הוא מרשה לעצמו לדבר. אתה יכול לומר דעתך, אין שום בעיה, כל אחד יכול לומר דעתו, אבל חלילה לבזות, בגלל זה להרמוס, בגלל זה ללעוג, בגלל זה חלילה לומר מילים. מי התיר לאדם לבזות תלמיד חכם, על אחת כמה וכמה וגדול הדור? הרי מי שמבזה חס ושלום, בסוף יבזו גם אותו. הרי במידה שאדם מודד בה מודדים לו, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מה זה צריך למחות על עקבות תלמידי חכמים שבעוונות הרבים נרמס בדורנו, בכל מיני תקופות, בכל מיני עניינים, כל פעם רומסים ורומסים, ומזה מה מגיע שגם ילדים קטנים, אפרוחים שלא נתפקחו עיניהם, גם הם מרשים לעצמם לדבר על דה ועל הא, כולל גורמים, אנשים מסביב, תלמידי חכמים האמיתיים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. יכולים להיות חילוקי דעות בהרבה דברים, אבל כמו שאיש ואישה שחיים ביחד, נשיאו יחד, וכי כל הדעות הן שוות לעולם, הרי ודאי בהרבה דברים יש חילוקי דעות. האיש חי 20 שנה באיזה בית, אישה הייתה 20 שנה בבית אחר, מנהגים אחרים, דעות אחרות, השקפות אחרות, בכל זאת הם מחליטים, קדוש ברוך הוא זימן אותם יחד, מושיב יחידים ביתה, השתבח שמו, והחליטו לבנות בית אחד ביחד. המטרה האחת יש להם לבנות בית נאמן וכשר בישראל, לחנך את הילדים בדרך התורה והיראה, אבל חילוקי דעות יהיו. אין בית כמעט שאין בו חילוקי דעות, אבל מי שחכם יודע, אז מה יש חילוקי דעות? אני אומר כך, את אומרת כך, אם זה דברים של מה בכך, יוותרו אחד לשני, פעם זה יוותר, פעם זה יוותר. אם זה דברים יותר חשובים, אז ישתדלו, כשידברו ביניהם ביחד, הדיבור מאוד מביא להבנה, אבל חס ושלום שבגלל זה יהיה שנאה, יהיה קנאה. מה מרוויחים הדברים האלה? קנאה ושנאה ותחרות וגזל. זה קוראים לאלה, זה קוראים לאלה, זה משמידים את אלה. וכמה פעמים העלונים של בית נאמן נמצאים בארץ, כל הארץ עשה קוון, ברוך השם, אין פורת יוסף, אין פורת עלי עין. אבל יש אנשים שעיניהם שרה משום זה או משום משהו אחר, וחלילה לוקחים אותם ושמים אותם בגניזה במקרה הטוב, אם חלילה לא, מקומות אחרים גם. מי יתיר לכם? הרי זה גזל, הרי אפילו לגזול שווה פרוטה אסור, הולך אחריו אפילו למדי. איך מי יתיר לכם לקחת? זה בכסף. זה תורה, אנשים אוהבים, אתם לא נראה לכם, אתם לא חייבים לקרות, אף אחד לא אמר, אבל יש אנשים שמחפשים, יש אנשים שרוצים ללמוד, יש אנשים שרוצים לדעת חוכמה, למה לרמוס? כל זה נגרם מאנשים שהם לא, אין יראת השם בליבם, אנשים שחלילה לא בסדר, אבל באמת, אדם אמיתי, חכם אמיתי, יודע שיכולים להיות חילוקי דעות, אבל התורה היא למעלה מן הכל, כבוד התורה למעלה מן הכל, כבוד החכמים למעלה מן הכל. ויאסון שהשם ישפוט לנו, שלום לנו, ישים שלום בינינו, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. פרשת השבוע רצופה בברכות, אז אני רוצה ברשותכם לדבר בעניין ברכות מכמה פרטים. כולנו יודעים כלל ברור, ידוע, מפורסם בפוסקים, ספק ברכות להקל. אם יש לאדם ספק, לא מברכים. ולמה? כיוון שהברכות הן מדרבנן, ספקה דרבנן לכולה, כלל ברזל בידינו, ספקה דאורייתא לחומרא, ספקה דרבנן לכולה. וברכות הן מדרבנן. אף על פי שבאמת, תחילת פרק הסד מברכין, בסוגיה הראשונה, הגמרא דנה, מאמר שצריכים לברך על הברכות, והגמרא ניסתה ללמוד מלימודים, מפסוקים. בתוך הדברים הגמרא אומרת, אם לאחרה מברך, לפניו לכל שכן, אם התורה אמרה, ואכלת ושבעת וברכת, אחרי שאדם שבע מברך לפניו לכל שכן, הגמרא הקשתה ותרסה, בסוף הגיעה הסברה הוא, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. אתה בא להנות משהו מהעולם, תברך, תבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. פשט הגמרא שם לכאורה שזה נלמד מפסוקים, מקל וחומר, זה לימוד גמור, הרי אחד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, זה לימוד קל וחומר. אבל התוספות כבר שם מעירים, שהלימוד קל וחומר הוא לא לימוד גמור. מה ההוכחה שבאמת הברכות הן מדרבנן? זה לא מפורש בגמרא, אבל ההוכחה היא מזה שכתוב, הגמרא אומרת, אדם שטומאה יוצאת מגופו מברך על המזון מאחריו, אבל אינו מברך לפניו. אחריו הוא צריך לברך כי זה דאורייתא, אבל לפניו לא. שמאמינה שברכה ראשונה לפני המזון היא מדרבנן. רק ברכת המזון דאורייתא. יש מחלוקת בראשונים, ברכות התורה הן מדאורייתא ומדרבנן. יש עוד פרטים שיש בהם מחלוקת, אבל באופן הרגיל אנחנו יודעים, ברכת המזון דאורייתא, שאר ברכות הנהנין הן מדרבנן. ולכן הכלל בידינו ספק ברכות להקל. אמנם נחלקו הראשונים, אם אדם יהיה לו כוס, נאמר כוס שתייה לפניו. הוא איננו זוכר אם הוא בירך על המים או לא בירך על המים. אז לפי הכלל שאמרנו, לכאורה ספק ברכות לאכל, לשתה את המים בלא ברכה, ספקה דרבנה לכולה. אבל מצד שני, עכשיו נמצא שהוא נהנה מן העולם הזה, ויש צד שהוא לא בירך, נמצא שהוא נהנה מן העולם הזה ולא ברכה. והגמרא אומרת שם מברכות למדהה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, כאילו נהנה מקודשי שמיים, גוזל אבי ואמו ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, מי שוכב לברכה, חבר הוא לארבעם בנבט, שחטא וחיתית ישראל, אז כל כך עוון חמור, אז איך ישתה, יהנה מן העולם הזה בלי ברכה, על צד שהוא לא בירך, נכון שיש לנו ספק, אבל מצד אחד, הוא לא יכול לברך, סתם יכול להיות זה ברכה לבטלה, הוא כבר בירך. מצד שני, ייתכן שהוא לא בירך, נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, ייתכן. אז באמת דעת כמה ראשונים שאסור לו לאכול, אסור לו לשתות האדם הזה. לא יברך, לא יאכל ולא ישתה. כי מה שלא יעשה תמיד ייכנס לבעיה. ככה דעת המכתם, ככה דעת ספר על מועד, מובא באורחות חיים גם כן דעה כזאת. ככה נראה דעת התוספות וברכות י"ב, כמו שכותב שם בעקי ואיגר בגיליון, מביא שככה כתב מהרש"א, מסכת פסחים, ועוד כמה ראשונים. אבל דעת רוב הראשונים לא כן היא, אלא כמו שהרמב״ם כותב, מרן כתב את זה בשולחן ערוך בסימן ר"ט, כל הברכות כולם, אם יסופח לו אם בירך או לא בירך, אינו חוזר ומברך, חוץ מברכת המזון. ופסקו את הספקות של הגמרא וכיוצא בזה לכולה, כלומר שמותר לנו לאדם להמשיך לשתות ולאכול, אפילו שיש צד שבאמת הוא לא בירך. ולמה באמת? כיוון שבאמת אין פה הנאה מהעולם הזה, זה לא באמת מעל, זה לא באמת איסור תורה, כמו שאמרנו, זה רק אסמכתא בעלמא, חכמים אמנם החמירו בדבר, הכל מדרבנן. חכמים עצמם תקנו לנו שאם ברור לאדם שלא בירך, אסור לו ליהנות ולאכול בלי ברכה. אבל אם אדם מסופק, ספקה דרבנה לכולה ויכול ליהנות. הם אמרו והם אמרו. הם אמרו לנו לא נהנות, הם אמרו לנו בספק, אדם יכול ליהנות. לכן למעשה, כשיש לאדם ספק באיזה דבר, או יש לנו ספק, או במציאות, הוא לא יודע אם בירך או לא בירך, או מסופק, מחלוק את הפוסקים, יש אומרים לברך, יש אומרים לא לברך, הדין בידינו, ספק ברכות לאכל, ומותר לאדם ליהנות בלא ברכה. רוצה להחמיר, להרער שם שמיים בליבו, תבוא עליו ברכה. אבל לברך ממש אסור לו. עכשיו אני רוצה לגעת בכמה נקודות בסעתא דשמיא, שיש בהם דיונים באחרונים, מה הדין? מתי אדם שברך ברכה ראשונה, זה גורם, נגמר את הברכה הראשונה וצריך לברך שוב עוד הפעם. יש כמה וכמה אופנים בפוסקים שאפילו שברכת לפני כן, אם עשה מעשה מסוים וכדומה, הוא יצטרך לברך שוב. נעמוד בעזרת השם על כמה נקודות. דבר ראשון, שאלה שיכולה להיות מסויה, אדם שותה כוס קפה ושותה כוס מים. התחלה שאתה מים, היה צמא, בערך שהכל נהיה בדברו, שאתה את המים לרוויה, ברוך השם. יש במים שיעור, רביעית ומעלה, יש לזה ברכה אחרונה, ברכת נפשות. אבל, הוא רוצה לשתות אחר כך קפה. על הקפה, אנחנו לא מברכים נפשות. אמנם יש בפוסקים דיון, אם מברכים נפשות, יש אומרים כמה שותים את זה מעט, אבל ההלכה פשוטה בידינו, לא מברכים נפשות על הקפה בעצמו. אז האדם הזה, הוא אומר, תשמע, אם אני אמשיך לשתות את הקפה, בסוף אני אשכח לברך נפשות, כי על קפה לא מברכים נפשות. מה הוא רוצה לעשות? אחרי שהוא שתה את המים, הוא אומר, אני אברך נפשות רבות. ולאחר מכן אני אמשיך לשתות את הקפה, על סמך ברכת שהכל שברכתי קודם לכן. האם רשאי אדם לעשות כן או לא? האם נגיד, כיוון שברכת כבר נסתלקה הברכה הראשונה? או שנאמר לא, כיוון שבדעתו היה להמשיך לשתות, הוא לא באמת רוצה להפסיק לגמור לשתות. אם הוא היה הפסיק לגמור לשתות ואחר כך הוא החליט לשתות, אז הערכה פשוטה ודבר ברור, כלומר הפסחים אומרת, נמלח, הממור בערך על כל כוס וחוס, אמר נמלח ענה. וזו הלכה מוסכמת לכל הפוסקים, שאם אדם ברך ברכה אחרונה, אפילו לא ברך ברכה אחרונה, שתה כוס אחד, אמר זהו, זה מה שאני רוצה לשתות, לא רוצה לשתות יותר מזה. לאחר מכן נמלח, החליט לשתות מאיזו סיבה, לשתות עוד כוס, אז ודאי שצריך לברך שוב, זה נקרא נמלח, צריך לברך ברכה ראשונה. כאן האדם הזה לא נמלח, האדם הזה שתה, הוא ידע מתחילה, יש לו כוס מים וכוס קפה לידו. ברך על המים, שתה את המים, הוא אומר אני אברך נפשות, אבל אני את הקפה אני לא שכחתי, אני נוסע לפניי ואני רוצה לשתות אותו מיד, האם רשאי או לא רשאי. הדין פשוט נראה ברור מכמה ראיות, שהוא לא רשאי לשתות את הקפה בלא ברכה. אחרי שאדם בירך ברכה האחרונה, ניתק לגמרי את הברכה הראשונה ונגמר. אם הוא רוצה להמשיך לשתות, הוא חייב לברך שוב, הוא לא יכול להסתמך על הברכה הקודמת. ומה הראיה לזה? הדין פשוט בידינו. אדם למשל, שתה יין בתוך הסעודה. בירך הגפן בתוך הסעודה. לאחר מכן הוא עושה ברכת המזון. כמה פעמים עושים ברכת המזון על כוס, אם אדם יש לו זימון, מצווה לעשות על כוס, אם שבע ברכות הרבה, כולם עושים על כוס, יש לו כוס ברכת המזון. האם הוא מברך שוב הגפן? הוא יודע שהוא עומד לעשות זימון על כוס, הוא יודע שהוא עושה שבע ברכות על כוס. האם יברך שוב הגפן או לא? הלכה פשוטה שמברכים הגפן. למה? ברגע שהוא בירך הגפן בתוך הסעודה, הוא יודע שעוד כמה דקות נמצא בתוך הסעודה, יגמור את הסעודה, יעשה כוס ברכת המזון. למה הוא צריך לברך שוב הפעם הגפן? אלא ודאי, כיוון שברכת המזון ניתקה את הברכה. כל מה שאתה אכלת ושתית בתוך הסעודה, ברכת המזון זה הפסיק, זה נקרא סילוק. גמרת את הברכה, ומילה מכאן לבא, צריך לברך שוב. לכן מברכים שוב ברכת הגפן. יותר מזה, אנחנו יודעים כל ברכת הגפן, בדרך כלל כשאדם לוקח כוס, למשל בקידוש, אנחנו מברכים הגפן, ואחר כך ברכת הקידוש, מקדש השבת, בהבדלה, הגפן, אחר מכן עבדינו קודש לחול, וכן בכל הברכות, תמיד הגפן קודם. ואילו בברכת המזון, עושים הפוך לכאורה, מחזיקים כוס, עושים זימון, מחזיקים כוס, מברכים ברכת המזון, ולאחר מכן הגפן. למה לא נברך קודם כל הגפן? לאחר מכן ברכת המזון. הרי זה ברכת המזון, זה כמו הקידוש לכאורה. ברכת המזון, תאונה כוס, לא תאונה כוס, אבל אתה מברך עכשיו על כוס. אז אם כן, זה כמו קידוש, תברך הגפן, אחר מכן תברך ברכת המזון, תשתה כמו בקידוש. לא עושים כך. למה? ראשונים קודמים אתה אמרו, מהסיבה שאמרנו עכשיו. כי אם אתה מברך הגפן, ואחר כך תברך ברכת המזון, ברכת המזון ניתקה את ברכת הגפן הקודמת. נגמר. ברכת המזון, הרי זה עדיין אתה בתוך הסעודה. לפני כן, כשברכת ברכת המזון זה סילוק, ברכה שמורה על סילוק, זה ברכה האחרונה. ממילא יצטרך שברך אותם הגפן, אז מה עשינו? לכן ישאירו את ברכת הגפן בסוף. איך שלא יהיה מזה מוכח, שברכת המזון זה הפסק. ממילא, הוא עדיין נשאר ברכות האחרונות. ואין מקום לומר שברכת המזון היא שונה, כי ברכת המזון דווקא ברכה מאוד חשובה. לא, שהרי, קודם כל הרב, מורנו הרב ברכת השם עליו השלום כותב בספרו ראיה, הוא אומר קודם כל בסברה זה לא נכון, כי על ברכת המזון היא לא ברכה מפורשת על היין, על כל מה שאכלתי בתוך הסעודה. היא ברכה כללית, ואף על פי כן היא מסלקת, כל שכן אם אני אברך באופן מיוחד על אותו דבר, שמראה סילוק יותר גמור, אז מסתבר שזה סילוק גמור. אבל יותר מזה מוכח ככה גם כן בתשובת הרשב"א, הרשב"א כותב בתשובה, אנחנו יודעים בליל פסח, כתוב בשולחן ערוך, לוקחים כרפס, אוכלים פחות מכזית, מברכים האדמה, מכוונים לפתור את המרור שאוכלים אחר מכן בתוך הסעודה. מה הדין אם אדם אכל כזית, לאחר מכן הוא בירך נפשות, הוא אכל שעור כזית, יש לו ברכה אחרונה, בירך נפשות. האם יברך אחר כך על המרור או לא, על המרור או לא, כותב הרשב"א בתשובה שכן. למה? כי הברכה הזאת היא נתקעה את הברכה ברכת בורא פרי האדמה שבירכת. הנה מכאן רואים, אפילו שזה ברכה, לא ברכת המזון, גם כן. כך מוכח גם כן מדבר הרשב"א והראש ובו בבית יוסף לגבי ברכת על גפן ועל פרי הגפן. לכן המסקנה, זה נקרא סילוק. אמנם מרן הרב עובדיה עליו השלום בחווה דעת, אישות החווה דעת, גם בחזון עובדיה ברכות, הוא הביא מחלוקת הפוסקים בעניין הזה, נראה שהוא חושש לסבל, אבל בשו"ת חזון עובדיה של הלכות פסח, בחלק א' סימן י"ח, שם הרב מביא גם כן את המחלוקת של הפוסקים, ואומר למעשה לברך שוב ברכה אחרונה, ברכה ראשונה, סליחה. זאת אומרת ברכה אחרונה היא נקראת סילוק והפסק. מתי יש מחלוקת קצת באחרונים, אם אדם טעה וברך, בלי שימת לב, כלומר, הוא לא התכוון באמת לסיים ולהגיד ברכה אחרונה ממש, אבל הוא טעה מאוברגל, אדם גמר לשתות מיד הוא, ברך ברכה אחרונה. בזה יש מחלוקת באחרונים, אם באמת זה נקרא סילוק, כי לא היה דעתו באמת לברך ברכה אחרונה בכוונת תחילה. אבל כשאדם מברך ברכה בכוונת תחילה על דעת להסתלק מן המים, כיוון שסילקת את המים, סילקת גם כן את הברכה. אתה לא יכול להגיד, אני יכול להמשיך. צריך לדעת שברכות זה לא לפי מה שאני מחליט, אני רוצה דעתי על סוף העולם. אין דבר כזה, אי אפשר לעשות ככה. יש כללים גם בהלכות ברכות. אמרתי פעם, זה דומה לאדם שהיום יש פלאפונים, אז אדם טלפון, התקשר למישהו, דיבר שיחה עם מישהו, פתאום בטעות, או בטעות ניתק את השיחה. הוא יכול להגיד לו, אבל אני התכוונתי להמשיך לדבר אותו, לא, תדבר, אתה מדבר עם קיר, למה? נגמר, ניתקת, נגמר. מה הניתוק של הברכה הראשונה, ברכה האחרונה? יש לנו ברכה ראשונה, ברכה האחרונה. ברכה ראשונה זה התחלה, זה מרשים לך לאכול, לשתות. גמרת, סילקת, עשית ניתוק. אתה רוצה להתקשר שוב, תתקשר עוד הפעם, תברך עוד הפעם. לכן ככה המסקנה של הרב ברכת השם, ככה נראה זה למעשה לדינה, ככה הדין. שאם אדם ברך ברכה האחרונה, נגמר, ניתק, וזרך לברך שוב. אם אדם רוצה שלא ישכח, יעשה לו סימן, או יביא שתי עוד מים אחרי זה, וכיוסף בזה. אבל כל פנים, אם הוא בירך ברכה האחרונה, ניתק את הברכה הקודמת לה. עוד דבר שמנתק ברכה ראשונה, זה שינוי מקום. בזה יש מקצת עריכות, נשתדל לדבר בקצרה בדברים המסויים. יש לנו גמרא מסכת פסחים, גמרא אומרת, שינוי מקום צריך לברך. זו המסקנה של הגמרא. אם אדם יוצא ממקומו בירך, אכל וברך במקומו, לאחר מכן הוא יוצא למקום אחר, הדין הוא שצריך לברך שוב. מביאה הגמרא מחלוקת בין רב חסדא לרב ששת. אנחנו נוהגים להגיד רב ששת, לא כמו אחרינו אשכנזים שאומרים רב ששת. אבל מנהג הספרדים אצלנו תמיד היו אומרים רב ששת. רב חסדא ורב ששת נחלקו. רב חסדא אומר, כל הדין שאמרת שינוי מקום צריך לברך, זה דווקא בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם. אבל בדברים הטעונים ברכה במקומם, לא צריך לברך. מה פירוש? יש דברים שחכמים אמרו, אתה הלכת מהמקום שלך, אכלת פה, הלכת מקום אחר, צריך לחזור למקומך ולברך שם. אסור לך לצאת מהמקום לברך מקום אחר. למה? כי זה דברים חשובים. למשל זה פת, פת זה מוסכמת. בדברים אחרים יש מחלוקת הפוסקים, אני אקח דוגמאות שהם מוסכמים מכל הפוסקים. פת, לכל הפוסקים, אם אדם אכל פה, אסור לו לצאת למקום אחר ולברך שם. טעון ברכה במקומו, תחזור למקום שלך ותברך שם. אבל ניקח דוגמה מים, או פירות רגילים, תפוחים ואגסים וכדומה שברכתם נפשות, לכל הפוסקים, אינם טעונים ברכה במקומן. אז טוען רב חסדא, כל הדין שאמרנו, ששינוי מקום צריך לברך, זה דווקא אם זה דברים שאינן טעונים ברכה במקומם. כלומר, שתית מים פה, אכלת איזה פירות פה, יצאת מהמקום, אז צריך לברך אם אתה רוצה להמשיך לאכול שם. או אפילו חזרת למקומך כאן, אתה רוצה לברך כאן, אתה רוצה להמשיך לאכול כאן, אתה צריך לברך שוב. זה שינוי מקום. אבל בדברים הטעונים ברכה במקומם, כמו לחם למשל, לא צריך לברך עוד פעם. חזרת למקום, אתה יכול להמשיך לאכול בלי ברכה. למה? הטעם הוא, משום שבלב אחי היית צריך לחזור למקומך, זה לא נקרא ניתקת מהמקום. נכון שבאמת הלכת למקום אחר, אבל היית חייב לחזור למקומך, כי זה דברים שטעונים ברכה במקומם. אז לכן, שינוי הזה אינו מצריך ברכה. בין אם תמשיך לאכול שם, בין אם תאכל פה, תחזור לאכול פה, אינו צריך לחזור לברך. זו דעת רב חסדא. ורב ששת אמר לו, בין דברים טעונים ברכה במקומם, שאינם טעונים בכל אופן, שינוי מקום, צריך לברך, אתה רוצה להמשיך לאכול, אתה צריך לברך שוב. נחלקו הראשונים איך לפסוק. יש דברים, פעמים, יש כללים ברורים בגמרא איך לפסוק. אם מחלוקת תנאים, אז אם זה יחיד ורבים, הלכה כרבים. אם זה רבי יהודה, ורבים יהיה הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה רבי שמעון, ודרך הלכה כרבי יהודה, רבי יוסי נמוקו עמו, וכן הלאה, יש לנו כללים. גם באמוראים יש כללים, אביי ורבה, בדרך כלל הלכה כרבה, למעל מי על כגם, רבי יוחנן ורש לקיש, הלכה כרבי יוחנן, למעל שלושה מקומות שהלכה כרש לקיש וכן הלאה. רב ששת ורב חסדא, אין לנו כללים בדיוק איך לפסוק בניהם. הגמרא אומרת מסכת עירובין, סמך זין, שאף ששת ואף חסדה, כשהיו נפגשים אחד עם השני, היו חכמים וחברים יחד, אז הרב ששת היה מרתע כולי גופה מהחריפות, מפלפול של רב חסדה. רב חסדה היה מרתע כולי גופה, מרתע שפתה, מהמשניות או ברעיתות שהיו אצל רב ששת. רב ששת היה חכם גדול, והמשניות או ברעיתות היה בקי גדול, רב חסדה היה אותו מפלפל. כל אחד גדול בגדולה שלו. איך לפסוק בין, במחלוקת הזאת? הגמרא בהתחלה עשתה קושיה נגד רב חסדה, תרסה את זה, אחר כך הביאה ברייתא כמו רב חסדה, נחלק הראשונים איך לפסוק. הריף והרמב״ם ורוב חכמי הספרדים, זה הרמב״ן והמאירי וכולי, כולם נמשכו, כמו רב, פסקו הלכה כמו רב ששת. דהיינו שאין הבדל אם דברים טעונים ברכה במקומם או לא טעונים ברכה במקומם, צריכים, אם אדם יצא מהמקום וחזרת למקום, אתה צריך לברך שם. ואילו חכמי אשכנז, אם זה רשב"ם והתוספות והראש ודעימיהו, פסקו כמו רב חסדה, שכל הדין של שינוי מקום דווקא אם אדם אכל דברים שהם לא טעונים ברכה במקומם, אבל אם זה אכל לחם למשל, סעודה, אז במקרה כזה, גם אם יצא מהמקום, אפילו כמה דקות, לא הסיח דעתו לגמרי מהאכילה, הוא יודע שהוא צריך להמשיך לאכול, אכל, הלך וחזר, הדין הוא שלא צריך לברך. בשולחן ערוך בסימן קעין ח', מחלוקת בין מרן להרמ"א, מרן פסק כדרכו בקודש, כמו שני עמודי ההוראה, הריף והרמב״ם ודעימיהו, כל חכמי הספרדים שפסקו הלכה כרב ששת, ואילו הרמ"א בסעיף ב' חולק ואומר לו, כמו הראש, התוספות והראש ודעימיהו. נמצא לכאור הדין הוא, שלדידן אנחנו הספרדים, אם אדם אכל סעודה והלך ויצא למקום אחר וחזר, אז הוא צריך לברך שוב. לפי מרן אפילו צריך לברך קודם כל ברכת המזון, לאחר מכן הוא צריך לברך שוב המוסיף. לפי הרמ"א לא. אומרים שאצל האשכנזים, חסידים שיהיו בריאים, הם עושים ככה, אנחנו לא מכירים, אבל אצל האדמו"ר, הולכים לאדמו"ר, עושים טיש, אז הם אוכלים בבית שלהם, באמצע הסעודה הם לא מברכים ברכת המזון, ממשיכים, הולכים לאדמו"ר, עושים שם טיש עד שעה מאוחרת בלילה, ושם הם מברכים ברכת המזון, לא יודע אם זה אצל כל החסידים, כן או לא, ככה שמעתי. אבל זה, לאשכנזים זה בסדר גמור, לדיד הוא, זה בסדר, כי הם אכלו סעודת קבע, הסעודת קבע זה דברים שטעונים ברכה במקומם, אז זה לא מה שהולכים לשם, זה לא הפסק, יכולים להמשיך שם לאכול, לברכו שם ברכת המזון. אבל לדידן, זה לא, אי אפשר לעשות כן, לכתחילה ודאי אי אפשר לעשות כן, לכן יש קושייה, יש סתירה בשולחן ערוך במקום אחר, כתוב לכאורה שאם אדם יצא מקומו, יאכל שם לחם, יברך שם ברכת המזון, ואחרונים כבר העירו בסתירה הזאת, וישאירו בצריך היום, ככה שיר מאמר מרדכי, וערך השולחן, כי לכאורה לפי מרן, בסימן קעין ח', אי אפשר לאדם, אסור לאדם, לצאת מקומו ולהמשיך לאכול שם, אפילו שאכל פה לחם ממש, כיוון שזה הוא מצריך ברכה שוב. אז לכאורה, לדידן, אנחנו פוסקים כמו מרן, והאשכנזים פוסקים כמו הרמ"א. אלא שידוע שלנו כלל, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. כך כותב הרב חידה, אמנם הכלל הזה לא מוסכם, לפני הרב חידה לא כולם הסכימו לזה, אבל הרב חידה אומר שקיבל ככה מרבותיו, ככה פשטה הוראה מתקופת הרב חידה והלאה, שאומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. כלומר, גם אם מרן אמר לברך, אם יש חולקים על זה, אנחנו לא נוכל לברך, על פי שאנחנו עושים כדברי מרן וכל ההלכות, כל מקום שום חומר ברכה לבטלה, חומר ברכה שאינה צריכה, לא עושים כן. ולכן לא מברכים אפילו שדעת מרן לברך. אז לכן, מחמת זה, הרב בן איש חי, הרב כף החיים, כך מרן עובדיה גם כן בהליכות העולם, הם פוסקים בדין הזה, במקרה שאדם יעשה ממקומו, אכל סעודת לחם, מדובר פה, לשים לב שמדובר פה שאכל שיעור, כי אם רק התחיל לאכול מעט לחם, לא אכל שיעור כזית ויעשה, אז לכו לעלמה, זה נקרא כמו ששתה מים, כי זה לא טעון ברכה במקומו, אין על זה ברכה אחרונה, אבל אם הוא אכל שיעור, יעשה ממקומו, אז הדין הוא, שלפי מה שאמרתי, אבי נשחי כף החיים, הלכות העולם, הם סוברים אפילו שאנחנו פוסקים דרך כלל כמו מרן, פה ספק ברכות להכן נגד מרן. וכן מה יעשה לפי השיטה הזאת? יחזור למקומו וימשיך לאכול הלאה, בלא ברכה, לא נורא. למה? כי ספק ברכות להכן נגד מרן, לחוש לדעת התוספות והראש והרמה וכו'. אבל דעת הגאון הרבי ציון אבא שאול, לא כך, אלא לעשות כמו מרן, והרב, מורן הרב, ברכת השם, מחזק את זה, ואומר שנכון לעשות כמו מרן בזה, ולא שייך להגיד ספק ברכות להקל. והסיבה שלו, הטעם, הוא אומר, כיוון שהרי לכולי עלמא אתה אכלת שיעור, אתה צריך לברך ברכה אחרונה. וכי הברכה שתברך עכשיו זה ברכה לבטלה, זה לא נכון. שהרי לכולי עלמא אתה צריך לברך עכשיו, אכלת שיעור לחם, יש לך ברכת המזון. אז מה תגיד לי? אבל אם אני אברך ברכת המזון, אני גורם בזה שאני אצטרך לברך שוב, אחר כך המוסיף, אחר כך ברכת המזון שוב. אז הרב הוא תופס שבחי הכוונה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה, ומותר לעשות במקום מחלוקת הפוסקים. אני אסביר את הכלל. יש לנו הלכה בשולחן ערוך בסימן קעין דלת. מרן כותב, נחלקו הראשונים, הסתפקו התוספות. אם אדם עושה הבדלה, כוס הבדלה, עושה מברך על היין, אחר מכן הוא מיד צועד. והוא רוצה לשתות יין בתוך הסעודה. האם היין של ההבדלה פותר את היין שבתוך הסעודה או לא? אם זה בקידוש, אז פשוט הדין שפותר. אבל שם הקידוש אין קידוש למקום סעודה. סעודה שייכת לקידוש. אז כשברכת על הכוס של הקידוש, פתרת את היין שבתוך הסעודה. אבל כאן ההבדלה, ההבדלה אין קשר בין הסעודה להבדלה. הרי אדם יכול לעשות סעודה, לא חייב סמוך להבדלה, לא חייב לאכול. יכול לעשות סעודה לבד, אחרי שעה, שעתיים, כמה שעות יוכל, סעודה רביעית. אז אם כן, אין קשר, אז השאלה אם יכול לפתור או לא. מחלוקת. מרן אומר מה לעשות וחי גבנה? לכתחילה אומר מרן, תכוון שלא לפתור את היין שבתוך הסעודה. כשאתה מברך הגפן בהבדלה, תכוון בדעתך שלא לפתור את היין שבתוך הסעודה. וכיוון שכן, אז אם כן, היין הזה שבתוך הסעודה, לא פתרת אותו, תברך עליו, לכולם אם אתה יכול לברך. אז האחרונים מסבירים, אבל יש לנו ספק ברכות להקל, לכאורה, כיוון שזה מחלוקת, איך אדם מכניס את עצמו לברך עכשיו עוד פעם? אז התשובה היא, זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה מקום מחלוקת הפוסקים, והדבר מותר. ולמה? כיוון שיש מחלוקת, אני לא סתם גורם, כלומר, זה לא ברכה לבטלה פה. הרי מה שאני, כיוון שבהתחלה כיוונתי שלא לפתור את היין שבתוך הסעודה, אז אם כן היין הזה חייב בברכה. אלא מה תקיד, אתה גרמת ברכה שאינה צריכה, לגרום ברכה שאינה צריכה במקום מחלוקת, הפוסקים מותר כדי לשאת ממחלוקת. אז על דרך זה מורנו הרב ברכת השם ככה סובר, שבחי גוונה יכוון, לא, בלי לכוון, יחזור, חוזר למקומו, אכל פה סעודה, יסה, יחזור למקומו ויברך פה ברכת המזון, אחר מכן תול ידיים, יברך שוב המוסי והלאה. זה לפי שיטת הרב. בזמנו היינו בזה קצת, היה לנו קצת פקפוק בדבר הזה, האם זה נקרא בגדר גורם ברכה שאינה צריכה, או שזה ממש ברך ברכה שאינה צריכה ממש. יש בזה כמה ראיות, אבל זה לא הזמן עכשיו להאריך. אבל אני יודעתי, יותר נכון במקרה כזה, להשיח דעתו ולברך ברכת המזון, להשיח דעת, לאחר מכן לטול ידיים שוב. אני אסביר. לעשות כמו התקנה של הרב זה לא כל כך פשוט, כי אפשר שבחי הגוונה זה לא נקרא ממש גורם. זה לא דומה למקרה של מרן וסימן קופה אינדל שהזכרנו, שמה מההתחלה אני מכוון שלא לפתור. אז ממילא התחייבתי לברך שוב על היין שבתוך הסעודה. מה שאין כן כאן, האדם הזה עכשיו הוא נמצא בתוך הסעודה, מתכוון להמשיך הלאה לסעודה. זה כמו שאדם באמצע הסעודה יברך עכשיו ברכה, אחרי חמש דקות יברך שוב ברכה, אחרי חמש דקות ימשיך יברך שוב ברכה. פה זה ממש נראה ברכה שאינה צריכה ממש, ככה משמע בית יוסף וחוד פסח גם כן, יש עוד ראיות לזה, יש בזה עריכות. אבל לכן מה התקנה לעשות? להמשיך להלאה לאכול לא בלי ברכה, כמו שכתבו הרב כף החיים ובן ישעי, גם זה לא כל כך פשוט. למה? כי לפי מרן, מה שאני ממשיך עכשיו לאכול ולשתות, זה אוכל בלי ברכה, שותה בלי ברכה. לפי מרן אסור. אמנם אמרנו שאומרים ספק ברכות להקן נגד מרן, אבל אומרים ספק ברכות להקן נגד מרן, למה? אומר הרב חידה, כיוון שברכות אינן מעכבות, פירוש. אם זה ברכה למשל על המסווה, דעת מרן אם לברך, למשל, אדם הוריד את הטלית ממנו ומתעטף בו שוב. לפי מרן השולחן ערוך, צריך לברך עליו שוב. ברכה נתק, המצווה הלכה, צריך עוד פעם. אחרונים חוששים, ספק ברכות להקל, תתעטף שוב. כשתעטפת שוב, לא עשית עבירה. תעטפת בלי ברכה, ברכות אינן מעכבות. וכן כיוצא בזה, הודעת מרן נברך, נגיד ברכת העס. אחרונים חוששים, הוא מתברך שהכל, שהכל יצאת דחוב. אבל כאן, אם אני אעשה המשך לאכול ולשתות, מסע שאני עושה ביקום עשה נגד מרן. הרי קיבלנו הוראות מרן אפילו בהלכות הכי חמורות. וגם בהלכות ברכות קיבלנו הוראות מרן. ככה מפורש בדבר הרב חידה, שגם בברכות שאומרים ספק ברכות נעקה נגד מרן, אבל מי שעושה כדעת מרן אין בוחין בידו, כי קיבלנו הוראות מרן. זאת אומרת, גם בברכות קיבלנו הוראות מרן. לא ייתכן שברכות שבת החמורות כל כך, מלכות אחרות שהן כהנה וכהנה חמורות, קיבלנו הוראות מרן, בברכות לא. אלא מה? שבברכות אנחנו אומרים, תשמע, זה לא כל כך נורא, תעשה את הברכה, תעשה את המצווה בלי ברכה, תברך ברכה אחרת, הלבד יכול לעלמה וכיוסה. אבל כשאתה תמשיך לאכול נגד מרן, נגד הריף, הרמב״ם וגדולי חכמי הספרדים ונגד מרן השולחן ערוך, זה לא כל כך פשוט. לכן גם בבן איש חי מקום אחד אומר, ירא שמיים לא יעשה כן. לכן כאן, אז מצד אחד להמשיך לאכול זה בעיה. מצד שני, לברך ברכה אחרונה, בקום עשה נגד הפוסקים שחולקים גם כן זה קצת בעיה. לכן נראה אפשר לעשות תקנה לבד יכול לעלמה. תברך ברכה אחרונה, תגמור את הסעודה, הרי אכלת שיעור, תגמור, אתה כל כך רעב עכשיו, סתם משהו לא כל כך, אם הוא יצא החוצה, אז הוא לא כל כך רעב שהוא חייב ממש להמשיך לאכול, הוא יכול לברך, לגמור, לקח לו איזה גמרה, יעשה משהו, יעשה, תעסק בבית, אם הוא מרגיש אחר כך באמת רעב, יטול שדיים שהוא מראה, שיח, דעתו כבר נגמר, הסעודה הראשונה נגמרה, זו סעודה שנייה, בזה לכולי עלמא יכול לברך שוב. כל הדין שאמרנו, אם הוא יצא ממקומו מחלוקת בפרטים מסוימים, ואם זה היה מים או פירות וכדומה, לכולי עלמא צריך לברך שוב, זה כשהוא יוצא מחוץ לבית. אם הוא נמצא בתוך הבית, הוא יוצא מחדר לחדר, בזה גם כן יש מחלוקת הפוסקים. מרן בשולחן ערוך נראה שסובר שדווקא בפינה בתוך חדר, מפינה לפינה, מזווית לזווית, זה נקרא שלא שינוי מקום. אבל אם אתה יוצא מחדר לחדר, אפילו באותו בית, במקרה כזה זה נקרא שינוי מקום, כאילו יצאת מהבית שלך. אבל יש הרב ביאור הלכה מעריך שם, וכותב שלפי דעת הרמב״ם, הרב המגיד, כך נראה לפי דעת גרסת הריף, רבנו חננאל, ועוד גדולי הראשונים, שכל שזה באותו בית, מחדר לחדר, זה לא נקרא שינוי מקום. מורנו הרב ברכת השם מעריך בזה הרבה גם כן, מביא עוד ראשונים, ומסקנה שלהם, שבאמת מחדר לחדר זה לא נקרא שינוי מקום, וכן מנהג העולם. ולכן, אם אדם יוצא בתוך הבית, מחדר לחדר, לא יוצא מחוץ לבית, זה לא נקרא שינוי מקום. אבל כיוון שסוף סוף מרן בשולחן ערוך כתב שזה נקרא שינוי מקום, יש לנו תקנה פשוטה, ובזה אנחנו יוצאים לבד יכול לעלמה על ידי מה? שאדם ייתן דעתו מההתחלה. הרמ"א כותב שם, שאם אדם הייתה דעתו בשעה שבירך, שהוא ילך למקום אחר, אם זה בתו בית, מהנה דעתו, מועילה דעתו. אז ממילא, גם כאן, אם ייתן דעתו מההתחלה, או אפילו לא נותן דעתו, אבל כך דרכו, וזה דבר מסוי. מסוי היום בזמננו, אדם יושב ואוכל במטבח, פתאום הילד בחדר שבריא בוכה, פתאום מתעורר, פתאום זה, פתאום הוא צריך משהו, אוכל בסלון, הולך למטבח, הולך מחדר לחדר. גם המטבחים היום, יש כאלה עושים מטבח אמריקאי, הכל פתוח, זה נקרא כבר חדר אחד. פעם מישהו אמר לי שהיה, אמא שלו זקנה, תימנייה כמדומי, אמר, הייתה אמרתה שמטבח שלהם היה מטבח רגיל כמו שהיה פעם לפני 20-30 שנה, אבל פעם עשו שיפוץ בבית שלהם, הרחיבו את המטבח, עשו הכל פתוח. אמר להם צניעות, צניעות. אמר להם פעם אישה הייתה רוב הזמן במטבח, מבשלת, אוכלת, ועכשיו באים אנשים לבית וזה הכל פתוח. תן לה את הפינה שלה, יותר צנוע שזה, אבל מה לעשות, דור. אז על כל פנים, אם זה מטבח אחד, הכל חדר אחד, אבל הרבה פעמים המטבח הוא יש לו פינה בפני עצמו, יש לו דלת או אין דלת, אבל הוא פינה בפני עצמו. אדם אוכל בסלון והולך למטבח או להפך שאר החדרים. היום המסיעות בדרך כלל, שאדם קם בסעודה שלו למקום למקום, אז בחי גוונה נראה זה כאילו נתן דעתו מההתחלה, אבל טוב שאדם ייתן דעתו, יגלה פעם אחת דעתו, אני אוכל פה על דעת כל החדרים שבבית. בזה, גם לפי מרן בשולחן ערוך, זה לא נקרא שינוי מקום, מלכו לעלמה, אין צריך לברך שוב בכל דבר. זאת אומרת, לא משנה אם זה דברים טעונים ברכה מקומה, אם זה לחם, אם זה שתייה, אם זה מים וכדומה, בכל אופן, אין צריך לברך. יש מחלוקת, דיון באחרונים, אם אדם נכנס לבית הכיסא באמצע הסעודה. הוא נמצא אוכל בסעודה ונכנס לבית הכיסא, הוא צריך להיכנס לבית הכיסא. האם בחי גוונה יברך שוב או לא? הרמ"א כותב בסוף סימן קופעין ח' שנכנס לבית הכיסא לא צריך לברך שוב. כדומה על פי אוהל מועד. מורנו הרב ברכת השם בזה כתב, תלוי אם זה סעודה קטנה או סעודה גדולה. סעודה קטנה דעת הרב שיחזור ויברך שוב. סעודה גדולה לא. והטעם, אני אסביר את הטעם בקצרה, הרב טוען כך, כי יש בראשונים דברי בעל הלכות גדולות, הרמב"ן הביא דברי הלכות גדולות, שאם אדם נכנס באמצע הסעודה, באמצע האוכל, ואת הכיסא צריך לברך שוב. והרמב"ן דחה אותו. ולמה הוצאה דעת בהלכות גדולות שכן? טוען, כיוון שאדם לא ראוי באותה שעה. לא ראוי, כלומר אי אפשר לאכול בתוך בית הכיסא. נמצא שאדם נדחה. אי אפשר להמשיך את הסעודה גם הלאה בתוך בית הכיסא. אז כיוון שכן, זה ניתק. הסעודה הזאת ניתקה, אתה חוזר עוד פעם, צריך לברך. זה דעת בהלכות גדולות, הזכירו אותו כמה ראשונים. האמנם הרמב"ן דחה אותו ועוד ראשונים דחו, הלכה לא כך. אבל כותב הרב, יש לנו פה ספק ספקה לברך. ספק ספקה, שמק דעת מרן בשולחן ערוך שהזכרנו עכשיו, מחדר לחדר, אפילו לא בית כיסא, סתם מחדר אחד, זה נקרא שינוי מקום. אפילו תמצא לומר כדעת הראשונים שחולקים, רוב הרבה ראשונים שדעתם זה נקרא מקום אחד, שמגד דעת בעל הלכות גדולות, שבחי גוונה זה נקרא גברה דחויה, וצריך לברך שוב. מה תגידו? אבל ספק ספקה ברכות אנחנו לא עושים, כי זה כלל ידוע, אבל אומר כאן שדעת מרן לברך, ספק ספקה ודעת מרן, בחי גוונה כן לברך. גם מרן העובדיה כותב כך בסוף שו"ת חזון עובדיה של פסח, ועוד מקומות אחרים גם כן מזכיר, אז הרב מסתמך על הכלל הזה. בזמנו הערנו בזה קצת, כי לא כל כך ברור, יש הרב בני סיון ליכטמן, שהוא כותב שמוכיח מהראשונים שלו, אין דעה כזאת שאומרת שכיוון שגברה דחויה הוא, לא צריך, זה נכנס שינוי מקום. רק אולי בדעת בעל הלכות גדולות הוא כותב, גם זה לא מוכרח. אבל הוא מבין שבדברי אוהל מועד ועוד, משמע שגם הדעה שאמרה לברך זה מטעם שינוי מקום. לא מטעם שהמקום של בית הכיסא זה לא מקום ראוי לאכילה, אלא מטעם שינוי מקום. בזמנם בית הכיסא שלהם היה מחוץ לבית. כי הדבר ידוע, עד לפני 50-60 שנה, לא היה בית הכיסא כמו שאנחנו היום. היום צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שיש לנו הכל מסודר, הכל טוב. פעם איזה חיים היו להם. בעניין הזה, גם בזמן רבותינו, בגמרא רואים שהיה להם עניין קשה. אדם שיש בית כיסא סמוך לשולחנו, סמוך לביתו, פעם היה מחוץ, אולי בחצר או אפילו מחוץ לזה, כמה משפחות ביחד, מאוד היה קשה. אז אדם יוצא באמצע, זה שינוי מקום, אבל לא מצד שהגברה לחזה. אז לא בטוח שיש דעה כזאת בראשונים. וגם אם נגיד שיש דעה כזאת, אב עצמו עליו השלום כותב מקום אחר, שאילו מרן לא ראה ראשונים מסוימים, אפשר לומר שאם מרן היה רואה אותם, היה חוזר בו, ולא אומרים בחי גוונה דעת מרן לברך וספק ספקה. אז גם פה, מה שמרן פסק מחדר לחדר צריך לברך זה נכון, אבל מרן לא הביא את כל הראשונים שהביאו האחרונים שהרב בירור הלכה הזכיר, ברכת השם הזכירו שדעת הרמב״ם ועוד, אם היה יודע שדעת הרמב״ם שמחדר לחדר לא לברך, כך נראה לדעת רבנו חננאל והריף ועוד, ודאי שלא היה פוסק מחדר לחדר לברך. אז כאן נמצא שלא בטוח שזה דעת מרן. חי גוונה עדיין ספק ברכות להקל נראה בעניין. לכן דעת מרן ראש הישיבה והגאות שלו על משנה ברורה, כך פסק. גם מרן העובדיה כתב בהתחלה כן לברך, אומרים שאחר כך הוא כן חזר בו ודעתו שלא לברך. למעשה נראה שלא לברך. לכתחילה ראוי לאדם שלפני שהולך לסעודה, קודם כל ינקה עצמו אם הוא מרגיש שהוא צריך או לא. גם על פי הרפואה, גם על פי הקבלה, זה דבר ראוי ונכון לעשות. יראה אם הוא צריך, לאחר מכן ניגש לסעודה. אבל אם לא כל כך, אם הוא לא עשה כן, באמצע הסעודה נכנס, לא צריך לברך. בפרט לפי מה שאמרנו מקודם, שדרכו של אדם היום מתוך להיכנס מחדר לחדר ובתוך הבית. אז לפי זה ירד לנו ספק אחד שמקדעת מרן מחדר לחדר. לא נשאר לנו רק דעת מהלכות גדולות, וחי גוונה ודאי הראשונים פסקו שלא, לא נקרא ספק. לכן למעשה, גם נראה לפי דעת הרב, אחרי שדעתנו ללכת מקום למקום, אז לא יצטרך לברך. גם אדם שמצא בתוך הסעודה, לא יצטרך לברך שוב. בין אם הוא בצעה סעודת קבע, סעודה גדולה, בין אם צעה אפילו שתה כוס תה, כוס קפה, באמצע הוא צריך להיכנס, חוזר, אינו צריך לברך שוב. אבל לא כדאי שאדם יגיע לזה, תמיד אדם יהיה מסודר, זה גמרת לאכול. אני אסביר למה באמת חכמים תקנו משינוי מקום צריך לברך. אדם לכאורה, מה אכפת לך? יצאתי, חזרתי. כי אין, אומרים הראשונים, כי אין דרכו של אדם קובע סעודה פה והולך אוכל שם. אדם אוכל סעודה, אדם פשוט, נורמלי, רגיל, אוכל סעודה, גומר, הולך, לא באמצע הסעודה יוצא. זה אדם לא כל כך מסודר בחיים שלו. אדם מסודר, גומר והולך. נמצא, אם כן, זה כשאתה יסעת מהמקום, ניתקת את עצמך מהסעודה. כמו שאמרתי מקודם, עם הפלאפון, גם זה אותו דבר. הרבה פעמים אדם יוצא ממקום, או אין קליטה. פה יש קליטה, שם אין קליטה. הלכת, הלכת למקום אחר, נגמר. ברכה שלך היא סובבת על המקום שלך, החדר שלך, כל החדרים של הבית, אבל ממקום למקום, לא, הברכה לא ממשיכה. לכן אדם שרוצה שלא חלילה יאכל בלי ברכה, כי זה דבר חמור לאכול בלי ברכה, מצד שני, לא רוצה להיכנס למחלוקות וספקות, הכי נכון, תסדר את עצמך, תשב במקום, אכלת, גמרת את זה. אם אדם לוקח איתו את האוכל ויוצא איתו, וזה מחלוקת, הרב ברכת השם מביא שזה מחלוקת הפוסקים, הרב זכנות אליהו אומר שלא צריך לברך, כפיים ככה אומר, מביא שזה מחלוקת, למעשה הוא פסק סבל, אבל אם הוא שם את האוכל בפה ויוצא, זה פשיטה לכולי עלמא שלא צריך לחזור לברך כלל. למה? כי גם החיי אדם שמובא שם, שהוא אומר שכן צריך לברך, אפילו שלקח איתו את האוכל, אומר ככל פתיתה או פתיתה, זה משהו חדש. אבל כאן, שהוא נכנס את זה לתוך הפה שלו, ודאי שכשהוא יוצא החוצה, ודאי שזה לא נקרא שינוי מקום. ככה פעם גם הרב שיבה אמר, הזכיר אחד מהשיעורים, זה פשוט שלא, שאין בזה כלום. זה דין של הולכי דרכים פשוט, הולכי דרכים, לא מברכים על האוכל שלהם, אפילו שהם הולכים ממקום למקום, הולכים כמה קילומטרים. אם הם קבעו עצמם במקום אחד, אחר כך הם הולכים עם האוכל, בזה אמרנו שיש מחלוקת הפוסקים. אבל אם התחלה אדם לא קובע עצמו, מהתחלה הוא לוקח את האוכל והולך איתו. כשכן הכניס סוכריה לפה ויוצא החוצה, הדין פשוט שלא צריך לחזור ולברך, זה המשך של אכילה אחת, לכולי עלמא לא צריך לחזור ולברך. נעשה משהו בפרשת השבוע. פסוק אומר, וירח את ריח ברדם ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. אמרו רבותינו במדרש, אל תקרא ריח ברדם אלא ריח בורדיו. מה זה בורדיו? אפילו הבוגדים, יצחק אבינו, שלום ושלום, ראה ברוח קודשו את ריח. אותם אנשים שיוצאים מיעקב אבינו שהם היו בוגדים בעם ישראל, לא היו בדרך הטובה, עזבו את הדרך הנכונה, אבל גם הם, עדיין הנסוס היהודי היה בתוכם, כמו שכבר מספרת על סף משיטה, ויקום יש סרורות, שהיו אנשים שהם התרחקו מתורה ומצוות, מזמן היוונים, התרחקו. יוסף משיטה, רבותינו אומרים שהוא היה בזמן היוונים, אמרו לו תיכנס לבית המקדש, מה שתיטול דבר ראשון תביא לה, תיקח לעצמך. נכנס, יוציא להם מנורה של זהב, אמרו לו לא, זה לא יפה, אתה תשתמש בזה, המלך ראוי, זה לא מתאים בשבילך. תיכנס עוד פעם, עכשיו אנחנו מבטיחים לך, מה שתיכן, תביא עכשיו תיקח. אמר להם, די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אני לא מוכן לעשות את זה שוב, להיכנס לבית המקדש למקום הקודש לקחת, לא יכול. אבל יהודי שהתייוון, עשה מה שעשה, לא. בכל זאת, הנסוס היהודי היה בתוכו. גם יקום מסתורות, גם מספרת, גם יוצא בזה המדרש מספר. גם כמה שאנשים רחוקים בתורה ומצוות, עדיין נסוס היהודי. גם זמננו בתקופתנו. הרבה אנשים שנראים לך אנשים רחוקים בתורה ומצוות, אבל אם אתה מדבר איתם, אתה מושך אותם בעבותות אהבה, אתה רואה איך הם מהירים. הם חוזרים בתשובה שלמה, הם עוסקים בתורה, מזכים את הרבים, דברים נפלאים, לא אחד או לשניים, עשרות ומאות כאלה. צריך לדעת רק איך למשוך אותם. לעולם אדם לא יתייאש משום יהודי בעולם, כי כל יהודי יש לו נשמה, זה הכוח של אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות, לא בחינם אנחנו מזכירים זכרו לאברהם, ליצחק, לישראל. מה יש באבותינו? הקדושה שלהם. מה שהם עשו, השפיעו הלאה הלאה למשך הדורות. יהודי כמה שיתרחק, הוא עדיין יש לו ניסוס של יהודי. רבי נשחי עליו השלום, כותב פרשת ויסב שנה שנייה, שבוע, שם מדבר הלכות, הלכות מוסעי שבת, שמזכירים את אליהו הנביא, אומר אליהו הנביא, בלבשר את הגאולה, ידוע, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני יום ביום השם הגדול והנורא. אנו, לכן אנחנו אומרים ברכות ההפטרה, שמחנו באליהו הנביא עבדיך, מלכות בדוד משחיך, קודם כל אליהו הנביא בא ואחר כך מלכות בדוד. הוא אומר זה בפסוק, רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן, פסוק במשלי. פשט הכתוב הוא, רבים יחלו פני נדיב, הכוונה אדם עשיר, כולם אוהבים אותו. אוהבי עשיר, רבים, תראו אנשים עשירים, כולם סביבה, מה קרה? רוצים את הכסף שלהם. אם הוא יתרחק, מסכן, פעם סיפר לי יהודי, היה עשיר גדול, היום הוא אומר, היה טלפונים, אנשים אוהבים, אחר מכן לא הלכים, גלגל חוזר בעולם, הלך, אין לו, אומר, טלפון אחד לא מקבל. טלפון, תשאל מה אפשר, מה נשמע, מה אפשר לעזור, אין. קהל החירש, שנאוהו, הם מתרחקים ממנו. אז פשט הכתוב, רבים יחלו פני נדיב, כולם מחלים, וכל הרע מלשון את רועע, לאיש מתן, מי שנותן, תמיד יש לו חברים טובים. אבל הרב מסביר את זה על דרך הדרש, רבי נשחי עליו השלום, בקי בדרשות, מסופר פעם שבא אליו, חכם אחד נכנס, אמר לו, מה, תגיד לי, פסוק שעולה לך עכשיו, אמר לו, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רסון. כך כתוב בספרים שהוא ישב ודרש על זה 120 פירושים, אי אפשר להבין, 120 פירושים בלי לחשוב, בלי להכין כלום. למה? כי הייתה פטירה של אביו רבי אליהו, אליהו אפשר לעשות צירופים 120. אז הרב הזה, היה לו דרשות, דרשות של רבי נשחי, אי אפשר להבין, זה רוח הקודש הופיע בבית מדרשו. אז הוא אומר, גם פה מסביר, אומר אליהו, זה גמטריה נון בית. ודוד זה גמטר יהוד ד' 14, ואליהו זה 52. זה נדיב, נדיב נון ב' ויהוד ד'. אומרים רבים, עם ישראל, מחלים בני נדיב. רוצים שיבוא משיח, יבוא אליהו ויבוא דוד המלך, משיח בן דוד. אבל מה לעשות כדי שיבואו וכל הרע לאיש מתן? איש מתן זה צדקה, לתת צדקה. כמו שאמרו רבותינו, ירושלים נפדית אליה בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. וכל הרע זה להתרועע, להיות חברים, להיות באחדות. באחדות, על ידי האחדות מביאים את הגאולה, על ידי האחדות מקרבים כך את המשיח. על ידי קנאה ושנאה ותחרות, חלילה מרחיקים, יכולים להרבות תורה, להרבות חסד. היום בדורנו יש חסד הרבה מאוד, צדקות לרוב, אבל חסר לנו באחדות, את זה צריכים לחזק, את זה צריכים להוסיף, להפסיק מחלוקות, להפסיק מהביזיונות, להפסיק מהקנאה והשנאה, לאדרבה, גם אם יש דעות חלוקות, אפשר לחיות ביחד, אפשר את האחים גם יחד, האחים לא תמיד מסתדרים, לא תמיד הדעות הן שוות, זה אומר כך, זה אומר כך, אבל בכל זאת חיים ביחד, חיים בטוב, יהיה רצון שנרבה אהבה ואחווה שלום ורעות. אני אסיים רק שמורנו הרב מרן שליטה יתברך בברכות כתובות פרשת השבוע, יצחק אבינו ברך את יעקב אבינו, יעקב אבינו זה גימטריה של שמו של הרב, זה יותר גימטריה, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים ישתחוו לך לאומים ורביעו לאחיך ישתחוו לך בנים מך, אורך ארור וברכך ברוך, ואל שדי יברך אותך, ויפרך, וירבך, והיית לקהל עמים, תלך את ברכת אברהם, לך וזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, שנתן אלוהים לאברהם, שבעזרת השם יתברך, נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. תחזנה עינינו בשוב השם ציון, ונזכה להיות כולם, כל עם ישראל באחדות שלמה, כל עם ישראל קשורים לתורה, כמו שהרמב״ם כותב לך תשובה, כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות ששובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים מגאולה שלמה בקרוב ורחמים גדולים, אמן, כן יהי רצון. אמן. ש... השם אדוני מבורך מאתר עד עולם שבירך אבותינו הקדושים התהולים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון יוסף דוד ושלמה אליהו אלישע וכל הקהילות הקדושות והתהולות וברך את כל הקהל הקדוש הזה שנסיים כאן ונסיים בכל מקום אחר ששמעו וקוראים כולם יישאו ברכה מאת השם מלכת העם מברך יתכון יזכה יתכון שמע בקהל סלילות תכון תתפרקון ותשתזבון כל שרה ועקתה מהמם עד אדוני בשעתכם ויראין בעדכם תפוס לסוכת שלמו עליכם טעם בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות סלק האל שנאת חינם מביניכם ושבור על הגויים ועל הגלות מהרה מעשורנו מעשוריכם חם בנוכם ובנו כשכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לכתכם כאשר דיבר לכם זכיר לגאולה השלמה בקרוב אמן כנהי רצון